אז אנחנו ערב פסח, כלומר אנחנו לא ערב פסח, אבל לקראת פסח, שנת תשע"ח, והיום אנחנו נדבר על למה זה לא עובד? היום אנחנו נדבר על זכר יציאת מצרים. כן, אנחנו רואים שבתורה בהמון המון מקומות התורה מדברת על זכר יציאת מצרים, והמרכזיות הזאת של זכר יציאת מצרים בתורה דבר מאוד מאוד חזק. הרמב"ן בפרשת בו מדבר על כך שהמון, הרבה הרבה מצוות הם נאמרו זכר ליציאת מצרים. אחרי כן אנחנו רואים התורה שהיא גם אפילו את השבת אומרת זכר ליציאת מצרים, והמועדים זכר ליציאת מצרים, ממש מכל עבר מתקיפים אותנו ו... כן, מציפים לנו את העניין הזה של זכר יציאת מצרים. וחוץ מהזכרות האלה עוד יש את ליל הסדר, שיש לנו מצווה מיוחדת לספר ביציאת מצרים. זה מצד אחד. ואנחנו יודעים שכשם שיש מצווה לזכור את יציאת מצרים, יש לנו גם מצווה לזכור את מעמד הר סיני. אבל איפה כתוב את המצווה לזכור את מעמד הר סיני? זה פרשת ויתחנן. הפרשה אומרת שם שיש לנו חשיבות לזכור את המאורע הגדול הזה, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. השאלה הגדולה היא רק כיצד, כן, אם אנחנו היינו צריכים לחשוב איזה מאורע הוא יותר מרכזי, האם מה שמגדיר את הזהות הלאומית שלנו, מה שמגדיר אותנו כעם, זה שיצאנו ממצרים, וזה הדבר המרכזי, או זה שקיבלנו תורה ועבד הר סיני? אם היהודי לא ידע את זה שיצאנו ממצרים, מה יקרה איתו? אם יהודי לא ידע שקיבלנו תורה במעמד הר סיני, מה יקרה איתו? מה יותר קריטי? אנחנו על פני הדברים, הרבה יותר קריטי, העניין הזה של מעמד הר סיני, הדבר הזה שקיבלנו תורה, ובאנו בברית עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית בחורב, זה דבר הרבה הרבה יותר משמעותי, והרבה יותר קריטי, מאשר זה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו את החסד הגדול הזה והוציא אותנו ממצרים. אז למה העניין הזה של זכירת יציאת מצרים הוא הרבה הרבה יותר משמעותי, והתורה טורחת הרבה הרבה יותר להנחיח אותו מאשר העניין הזה של מעמד הר סיני? זה לכאורה דבר שדורש התבוננות. כן, אנחנו היינו מצפים אולי שיהיה אחרת, גם במעמד הר סיני, יציאת מצרים עצמה, כמו שנאמר למשה רבנו, שהמטרה של יציאת מצרים, התכלית של יציאת מצרים, או כשמשה רבנו, כשנאמר למשה רבנו, למה באמת עם ישראל יוצא ממצרים, הכל זה תבדון את האלוקים על ההר הזה. ככה גם בתהילים, דוד המלך בפרק קופה בתהילים, שמתאר את כל יציאת מצרים, זה בעבור, או בפרק קופה, לא פרק קופה, בעבור ישמרו חוקיו, כן, בשביל לקיים את התורה. אז לכאורה, המאורע של מעמד הר סיני, לכאורה הוא הרבה יותר, היה צריך להיחרט, ול... כן, בתודעה הלאומית מאשר העניין הזה של יציאת מצרים. זה לכאורה לא כל כך ברור. אלא מה היינו יכולים לומר? אנחנו יכולים לומר, נכון, שבוודאי בלי תורה ובלי מעמד הר סיני, זה לא דבר, כן, זה לא, בוודאי זה המהות של עם ישראל, אבל מבחינת האמונה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, בנוכחות של הקדוש ברוך הוא, כי הרי ככה הרמב"ן הסביר, שלמה צריכים לזכור את יציאת מצרים, אומר הרמב"ן, כי בעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, אז לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אני פעם אחת מופיע בגדול בכל הניסים של יציאת מצרים, ואז מתברר כמה, כמה הטבע הוא דבר שמכסה על הנס התמידי, וכל טבע הוא בעצם נס נסתר, כן, הדברים של הרמב"ן, שאומר על יציאת מצרים, אז אפשר לבוא ולהגיד, שהיציאת מצרים זה בגלל שהיא יסוד האמונה, והיא הבסיס לזה שאנחנו נקבל את מלכותו, וזה בעצם בסופו של דבר, מכוח יציאת מצרים אנחנו, מי שמאמין ביציאת מצרים הוא זה שיגיע למעמד הר סיני, וללא יציאת מצרים אנחנו לא מגיעים למעמד הר סיני, וזה בסיס האמונה בהשגחה, ובסיס זה שהקדוש ברוך הוא משגיח, נמצא בעולם, נוכח בעולם, אז אז לכן האמונה הזאת ביציאת מצרים היא הרבה הרבה יותר דומיננטית. אז אנחנו בהמשך נגיד את זה באמת, שזה יכול להיות הסברת הדברים, נגיד את זה קצת בצורה נוספת, אבל גם, אם, גם מבחינת ההשגחה אנחנו צריכים לזכור את הדברים שאומר הכוזרי, שהכוזרי הסביר לנו, שהכוזרי הסביר שגם אחרי שהקדוש ברוך הוא היה, עשה את כל הניסים הנפלאות, כן, הכוזרי מסביר את כל העניין הזה שאנחנו מאמינים בהתגלות האלוקית, ואיך שהקדוש ברוך הוא התגלה בזה שהוא הפך אותנו לעם ביום אחד, כן, מבחינת, כן, שכל ה... אסטרטגים שמנתחים את יחסי האומות אמרו לעצמם אין שום סיכוי שיבלה לעם הזה, ואז נעשה את כל הניסים הנפלאות ובקע את הים והוליך אותנו במדבר, זה אומר הכוזרים, אבל אחרי כל הדברים האלה עדיין נשאר ספק אמוני עד כמה הקדוש ברוך הוא יכול להיות נוכח באנושות או באדם בצורה כזאת שקדוש ברוך הוא ידבר, כי הנוכחות של הקדוש ברוך הוא היא שמלמעלה הוא יכול לעשות ניסים ונפלאות, אבל המפגש הזה של פנים בפנים, שזה החידוש של מעמד הר סיני, זה רק מעמד הר סיני נתן לנו, ונשאר לנו איזשהו ספק בלב, כן, כמו שהוא נשאר ספק בליבם, האונה מדבר האלוהים בשר ודם, אולי אין התורה באה בראשיתה כי מדעתו של האדם ומחשבתו, ורק אחרי כן יש איזושהי הערה בסיוע שבאים מהאלוה, אבל האלוה אף פעם לא ידבר פנים בפנים. כן, להאמין בדבר הזה שיש נוכחות שהרוחני, שהוא לא בשר בדם, יכול ממש לדבר עם בשר בדם, זה דבר שלא יתקבל על דעת עם ישראל באותו דור. כן, כי בו בבסיסי הדיבור הוא דבר גשמי, ולייחס איזשהו דבר, איזשהו מפגש בין, בין האור אין סוף לאדם בצורה גבולית כזאת, שקדוש ברוך הוא יצמצם את כל החיות האלוקית שלו בקול האלוקי, זה דבר שהיה עוד יותר לא מושג ומחודש מבחינת ההבנה שלנו איך הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, ולכן היה צריך את מעמד הר סיני. אז לפי הכוזרי בעצם, זה לא יכול לבוא ולהגיד שהאמונת ההשגחה היא כל כולה התייסדה ביציאת מצרים, וזהו. לא, צריך גם את מעמד הר סיני אחרי כל הניסים הנפלאות, בעבור ישמע העם מדברי בך, וגם בחיי אמינו לעולם, צריך כדי לבסס את היסוד הזה של תורה מן השמיים, ושהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו פנים בפנים, צריך כן, צריך את זה בפועל, צריך היה צריך את המעמד הר סיני, אז למה לזה, אז לכאורה אני הייתי אומר, אולי, שאם היינו עושים זכר למעמד הר סיני, אז זה היה דבר שהוא יותר, אז זה כאילו, זה היה כולל גם אולי את יציאת מצרים, או זה היה כולל את הזה, אם אתה מאמין שיש תורה מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא מדבר, והתגלה לאדם, אז ברור שהקדוש ברוך הוא גם עושה ניסים ונפלאות, ושולט מרחוק כאילו על העולם. אז בכל אופן, זה המקודה שאני רוצה באמת להתבונן. אז... לא הייתי עושה מזה מחלוקת, לא. הכוזרי גם הרי כשהוא הסביר את הדברים, הוא הביא גם את יציאת מצרים, ושהיה צריך את יציאת מצרים לבסס את ההשגחה האלוקית וזה. הכוזרי אומר את הדברים של הרמב"ן, רק הוא אומר זה לא מספיק, וצריך גם את מעמד הר סיני. אנחנו שואלים, זה בסופו של דבר, למה כשאנחנו צריכים לעשות זכר לדברים האלה, כל כך מדגישים את יציאת מצרים יותר מאשר את מעמד הר סיני? זו השאלה. אז בחג השבועות אני רגיל לדרוש להגיד את הדברים בצורה שהיא מאוד מעצימה את מעמד הר סיני. אנחנו עכשיו לפני פסח, אז אנחנו צריכים להעצים את יציאת מצרים, כן? חג שבועות אנחנו רגילים להגיד את הדבר הזה שפסח הוא זיכרון העבר. אבל מעמדן תורה, הוא לא צריך לזכור אותו. הוא עצם החיים שלנו. זה לא מנוסח, או זה לא צריך להיות בצורה של זיכרון, זה צריך להיות בצורה של משהו חי. שכל הזמן אתה במצב כזה של משהו ממעמד הר סיני. מה זה מעמד סיני? זה הברית עם הקדוש ברוך הוא. זה המצב הזה שאתה שומע את הקול האלוקי, כל עומד תורה, יש בו בחינה שהוא, יש בו טיפה ממעמד הר סיני. כן, אז ההתנסחות של החתם סופר לחג השבועות, הוא אומר, פסח זכר יציאת מצרים הוא זיכרון למה שעבר, וכן סוכות למען ידידו דורותיכם מה שכבר היה. אבל מתן תורה הוא יום מתן תורה בעצמו, איננו זכר למה שהיה, כי הוא קלה חדשה כשעה ראשונה, וכל יום מקבלה מנותן התורה. כמו שאמרו חז"ל, אשר אנוכי מצווך היום, שיהיו בעיניך היום, כאילו נצטווינו מנתנה התורה. כלומר, בכוונה התורה לא רוצה להפוך את מעמד הר סיני או את מתן תורה לזכר למתן תורה. זכר למעמד הר סיני. יכול להיות שיש לזה מחירים, אבל יש לזה גם כאילו ערך. זה ערך מאוד מאוד גדול. העניין הזה שאתה כל הזמן באמת נמצא במצב של של מתן תורה. אבל כשאנחנו מתקרבים לחג פסח אנחנו יכולים להביא המון המון הרבה הרבה תורות שמסבירים שגם יציאת מצרים היא לא נגמרת. כן, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן ממשיך להוציא אותנו ממצרים. יציאת מצרים זה דבר שהולך ונמשך. זה דבר שזה, אז אולי... מה? טוב על הבי הפוך. מה? טוב, גם עתיד להיות תורתו של משיח, תורתו של משה רבנו אבל לפני תורתו של משיח. מה אתה אומר זה? גם מעמד הר סיני יקבל את המיקום שלו, את המיצוב החדש שלו. כן. מה? כן, לא יודע. טוב. באמת... אז הסברת הדברים, אז אפשר למצוא דברים שבאמת ללכת בדרכו של הרמב"ן, ולבוא ולהגיד שבאמת יש צד במה שאמר הכוזרי, אבל יש צד הפוך גם במה שאמר הרמב"ן, לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שזה שהקדוש ברוך הוא נוכח במעמד הר סיני, שזה באיזשהו מקום פסטורלי, במדבר, שאין תומה, ורק יש את ישראל, והקדוש ברוך הוא עושה ברית עם ישראל, זה, ומתוך המאור פנים של מעמד הר סיני, ששם יש השגחה אלוקית, זה דבר שאנחנו, הנפש שלנו יכולה להבין את הדבר הזה. אבל זה שיש השגחה אלוקית, גם בחושך הזה של מצרים, גם בתומעה של מצרים, גם בסירוב של פרעה יש השגחה אלוקית. גם ואני חזקתי את לב פרעה, גם שכל ההתבוננות על ההשגחה, לא במצב שיש עם שעושה את רצון לקדוש ברוך הוא, והוא גורם את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא גם כשעלנו עובדי עבודה זרה, עלנו עובדי עבודה זרה, ועוד הרבה הרבה הסברות, עד כמה היה הזמן של הסתר, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא, התוכנית של הקדוש ברוך הוא, היא זו שבסופו של דבר עומדת בבסיס גם כל ההסתרים שבעולם. את ההתבוננות הזאת, כן, להציף, זה דבר שהרבה הרבה יותר קשה, ובשביל מספיק פרשה אחת בשביל להציף את זה שאנחנו מחוברים לקדוש, שהקדוש ברוך הוא נוכח איתנו, שאנחנו אומרים נעשה ונשמע, אבל צריך עוד 50 פרשיות כדי לצייר בלב את הדבר הזה, שגם כשאנחנו במצרים, וגם כשאנחנו במתת שערי טומאה, וגם כשיש פרעה, וגם כשיש כל מיני דברים כאלה, הקדוש ברוך הוא נוכח, אפשר כאילו לבוא ולהגיד שנכון, שני המאורעות האלה, העניין שלהם זה לזכור את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ובכל אופן, הנפש שלנו היא נזקקת יותר לתמיכה ולחיזוק בצורת ההשגחה של יציאת מצרים, לא מצד ששם הקדוש ברוך הוא יותר נוכח, אלא דווקא בגלל ששם פחות הקדוש ברוך הוא נוכח, אז צריכים להגיד שבכל אופן הוא נוכח, כן? המציאת מצרים, אבל מעמד הר סיני זה, אז זה מהלך ראשון. כן? זה מהלך ראשון. המהלך שאנחנו היינו רגילים לומר כל השנים, כן, תלמידי מרכז הרב, תלמידי הרב ציודה, אז כן, זה הדבר שאני מניח שאם הייתי שואל אתכם את השאלה הזאת, זה מה ש... אתם, מי שלומד הרבה מדברי הרב ציודה, אז ודאי זה מה שהוא היה צריך להגיד לי. וכשאני הצגתי את השאלה הזאת בפני הרמים פה בישיבה, אז זה מה שהם ציפו שאני אגיד, כן? זה העניין הזה של אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כלומר, הנחת היסוד שבאה ואומרת הדבר הזה, שהחיבור של הקדוש ברוך הוא לעולם, הוא מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא, יש לו תורה, כן, השם בחוכמה יסד ארץ, יש חוכמה אלוקית, יש תורה אלוקית, יש את השעשוע הזה שנקרא תוירה, ושאליו הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מחובך, ושהחיבור הזה של הקדוש ברוך הוא עם התורה, הוא התגלה לנו, הוא ניתן לנו במתנה במעמד הר סיני. זה נפלא מאוד. וזה חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה. אבל עוד יותר נפלא, עוד יותר קריטי, עוד יותר משמעותי, זה לבסס את האמונה הזאת, כשם שקודש בריך הוא ואורייתא אחד, ככה קודש בריך הוא וישראל אחד. שהרצון האלוקי והתוכנית האלוקית היא שיהיה ישראל בעולם. וההכרח הזה, וזה שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא רואה בישראל את עיקר, את עיקר מעשה ידיו, את עיקר קניינו, חמישה קניינים יש לקדוש ברוך הוא בעולם. אז קניין אחד זה תורה, אבל קניין אחד זה ישראל. זה שישראל הם קניינו של הקדוש ברוך הוא, זה לא חידוש פחות מאשר החידוש הזה של שיש קשר עם הקדוש, שיש קשר לקדוש ברוך הוא לתורה. וכמו שהיה רגיל הרב ציודה להביא את דברי האור החיים הקדוש, שבדרך כלל היו מביאים את דברי הגאון מסעדיה, שאם אין תורה אין ישראל. זאת אומרת, שהתורה, כל העניין של ישראל זה בשביל תורה, וכל העניין של הופעת ישראל בעולם זה בשביל להופיע את התורה. אומר האור החיים הקדוש, לא פחות מזה צריכים להתרגל להגיד, שאם אין ישראל אין תורה, כמו שאם אין תורה אין ישראל, יש גם את הצד השני. שאם אין ישראל אין תורה. והדבר הזה, את היסוד הזה, שאם אין ישראל אין תורה, צריך לבסס. וצריך להחדיר באומה. וצריך לברר את העניין הזה של שיש את שני הצדדים האלה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וכנראה לצייר בנפש, או להבין, או להעמיק את הדבר הזה, שהחיבור של קודשא בריך הוא בישראל, זה לא שונה מאשר החיבור של קודשא בריך הוא באורייתא, בשביל זה צריך זכר יציאת מצרים. בשביל זה צריך את העניין הזה של יציאת מצרים. וגם את זה יש שתי דרכים איך לפרש את הדבר הזה. הרב ציודה באחד הפסקאות פה שכתבתי לעצמי, בשיחות שלו על פרשת בו, כן, שהרב הביא שם את האור החיים הקדוש, הוא שם את הדגש, הוא הבין, הסביר את הדברים בצורה שהוא צייר את הדברים בצורה כזאת, שבאמת התורה היא ההופעה האלוקית בצורה השמימית. כן, הקדיש ושמי אלה הקדישה, אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. כן, התורה זה הופעת האור האלוקי בצורה של קדיש ושמי אלה הקדישה. וישראל זה ההופעה של, בסדר, תורה, תורה, אבל הרצון האלוקי, כשעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולמות, אז הקדוש ברוך הוא הופיע את האור האלוקי השמימי, מצד משהו, מצד התוכנית שלו, שהתורה הזאת תהיה תוכל, בסופו של דבר, להופיע בצורה של קדיש בשמי, בערה, נו, הקדיש, בערה גבותי, להופיע את התורה בצורה של מידת הגבורה, כן? להופיע את התורה בצורה של, שהיא מופיעה בארץ. מה זה להופיע את התורה בצורה של הארץ? זה ישראל, כן? שיהיה את הכתובת הזאת שנקראת ישראל, שיהיה את המציאות הארצית הזאת שנקראת ישראל, וללא ההבנה הזאת שכל העניין של העולם זה ההופעה הזאת של האור האלוקי בצורה הזאת של 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 בשמי אלה הקדישה וקדישה לאהבת גבורתי, בלי החיבור של שני הצדדים האלה, כן, אז אתה באאוט, לא קלטת את הדבר הזה. ושבעצם מחשבתם של ישראל קדומת לתורה מהבחינה הזאת, שמהתחלה כשקדוש ברוך הוא הופיע, הופיע את האור האלוקי העליון, זה הופיע בצורה הזאת שהיה תוכנית כבר כן, מוכנה מראש, שיהיה את ישראל שהם בערה, על ערה הגבורתי, שיש את ישראל שנמצאים בערה הגבורתי, ורק בגלל התוכנית הזאת יש, ישראל, יש תורה. ואם אין ישראל אין תורה, ככה מסביר את העניין הזה של האור החיים הקדוש. וגם לפני שהיה מעמד הר סיני, לא אפשר לתת מעמד הר סיני אם אין יציאת מצרים. כן, אין יציאת מצרים, אין תורה, זה לא שקדוש ברוך הוא אומר, אני מוריד את התורה. כן, אני מופיע את התורה. עכשיו בואו נראה מי יהיה ברכי ויזכה בתורה. זה לא בנוי ככה, אתה חייב לבנות את הכלים, אתה חייב לבנות קודם כל את ישראל, שהם הכתובת שלה ניתן לתת את התורה, ואז מתוך יציאת מצרים אפשר להגיע לעניין הזה של, של, שיש תורה. אז, אז זה צורת הסברה אחת שבאה ואומרת את הדבר הזה, ש, שזה באמת האמונה הגדולה שצריכים באמת לבסס ביציאת מצרים. אבל אפשר להגיד את זה בצורה עוד יותר עמוקה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי איך להבין, איך, כן, מה קורה ביציאת מצרים. כשאנחנו אומרים שעם ישראל יוצא ממצרים, מה הפירוש? האם, כלומר, אין לנו, זה ברור, אין ספק, שבמעמד הר סיני, עם ישראל מופיע, כן, עם ישראל מקבל מדרגה, עם ישראל מקבל מדרגה שקומה שלא הייתה בו לפני מעמד הר סיני. אז יש להתבונן איך להגדיר את הדברים. האם בעצם אנחנו אומרים ככה, עם ישראל ביציאת מצרים, כשהקדוש ברוך הוא ברא, הוציא את עם ישראל ממצרים, אז כל מה שנוצר ביציאת מצרים נולדה רק הנפש הישראלית, הנפש הלאומית. ומתי עם ישראל התפתח והוא קיבל את הנשמה הלאומית שלו, את הנשמה האלוקית שבו, זה רק מעמד הר סיני. רק מעמד הר סיני, שפסקה זו המתה, ועם ישראל מקבל את התורה, רק אז, כן, נגמר המצב הזה שיש ישראל בעולם. הישראל שיש ביציאת מצרים זה עם ישראל מקובץ', וישראל רק שרק הצד של הנפש, הישראלית, היא נוכחת בעולם, עוד אין את כל המציאות הישראלית בעולם, כן, יש רק את החלק של הנפש הישראלית בעולם, וזה אחרי כן, כשמגיעים למעמד הר סיני, אז נולדת הנשמה הישראלית, ואחרי כן, כשמגיעים לספר ויקרא, אחרי כן כשמגיעים למקדש, אז נולדת הרוח הישראלית. ככה אנחנו הרבה פעמים מסבירים, זה שלוש תרגלים. הפסח זה כנגד הנפש, השבועות, מתן תורה זה כנגד הנשמה, וסוכות זה כנגד הרוח. זה צורת הסברה אחת. אבל יש מקום לבוא ולהתבונן אחרת, או בצורה נוספת. לבוא ולהגיד, נכון שבפועל, כן, נכון שבפועל רוב כן, שפסח נגיד רובו, או חג המצות של פסח, השבעה ימים של פסח, זה הופעת הנפש הישראלית. אבל צריכים לזכור שעוד קודם למצות, קודם לשבעת הימים, קודם להנפת העומר, כן, במנחת העומר, הרב באמת מדבר על העניין הזה שעם ישראל נבנה בו, הרי הנפת העומר זה כנגד קורבן סורים, שזה מאכל בהמה, שזה מבטא את הפיתוח של כל הכוחות הבהמיים. אז מה הפירוש של כל הכוחות הבהמיים? הכוחות הטבעיים, הבהמיים, שהם באומות העולם, הם מופיעים בצורה בהמית, בישראל הם מונפים והם מובילים אל מעמד הר סיני. זה החידוש הגדול שיש מהיום של הנפת העומר. אבל זה ממחרת השבת. יש את יום תדבר, יש את ליל הסדר, יש את פסח. שמה זה אומר פסח? מה זה אומר יום תדבר? יום תדבר זה אומר לדבר הזה שכמו שאיך שהכוזרי מתאר את הדברים. שעם ישראל הוא עם, נכון שיש אחר כך תופעות של, של הכוחות של הנפש, הנשמה והרוח, כמו שהסברנו. אבל יש, כמו שהמהר"ל בכמה מקומות מסביר, שיש ארבעה חלקים לבן אדם. יש נפש, רוח ונשמה, אבל יש כוח כלולי, שמרחף על כל שלושת הכוחות האלה, נקרא לו נניח חיה, נקרא לו משהו שהוא מרומם מעל כל ה... שלושת הכוחות האלה של נפש, רוח ונשמה, שיש איזשהו איזה צד סגולי עוד שהוא לא מתגלה בצורה של כוח מסוים, אלא זה עצם עניינם של ישראל, זה העצמיות של ישראל, והדבר הזה הוא נמצא כבר ביציאת מצרים, והוא כבר תמון, כן, ביום הראשון תמון כל הסגולה הפנימית הישראלית, כל מה שהולך להיות בכל הדורות, תמון ביום הראשון. תמון בליל הסדר. כל מה שגם יופיע, אתה שומע בהיכר? כל מה שיופיע גם בגאולה העתידה, הוא משומר, הוא נמצא בלילה הראשון. כן, הכל הוא ליל שימורים. זה שמה הכל שמור, הכל תמון שמה. זה הסדר של כל הבידם של ישראל. ואז בעצם כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו מדברים על מה שאומר תנא דבליהו, שכל העולם חושב שתורה יותר חביבה, ואני אומר שישראל יותר חביבים. אז אנחנו לא עושים הרי תחרות בין התורה לבין ישראל, אבל יש פה איזה משהו עמוק, יש איזה משהו שבא ואומר את הדבר הזה, שבעומק העומקים ישראל הם קודמים לתורה. בעומק העומקים זה לא בנוי כמו שהסברנו קודם, שישראל זה הכתובת שאליה ניתן את התורה. אלא גם ישראל זה השורש של התורה. לא רק זה לא רק שאם אין ישראל אי אפשר לתת את התורה, אלא שאם אין ישראל אין תורה במובן הפנימי יותר, שבאמת הגילוי האלוקי בצורה של תורה הוא ביטוי של גילוי אלוקי עוד יותר עליון בצורה של ישראל. וזה החידוש. ואז אנחנו מסבירים לעצמנו את הדבר הזה, שהעניין של זכירת יציאת מצרים, למה זה כל כך משמעותי? בגלל שבאמת זה דבר יותר עמוק ויותר כללי ויותר ראשוני. כן, גם נכון שהתורה נקראת ראשית וישראל נקראת ראשית, היא נקראים ראשית, אבל יש בחינה שישראל הם ראשית של הראשית. כן, זה אז באמת לפני כמה ימים, אני אסור לי השנה לשמוע שירים, אבל לא יודע, התחלתי לשמוע איזשהו שיר, אז לא שמעתי את המנגינה, שמעתי רק את המילים. זה איזה שיר שמישהו שר על רב שלמה לקרליבך. כן, שר, היה יהודי, שקראו לו רב שלמה, שהוא היה כשהוא היה פוגש יהודי, היה מוכן לתת לכל יהודי, היה מוכן לתת את הפרוטה האחרונה שלו בשביל שיהודי ישמח. כן, אפילו אם היה לו רק פרוטה אחת, אני מקווה שאני צודק בשיר, כן, אפילו אני, כן, גם אם יש לו רק פרוטה אחת בכיס, כן, אני היה מוכן לתת אפילו את הפרוטה הנכונה שלו, העיקר שהיהודי ישמח. ואותו רב שלמה היה רגיל לומר כך, לא כל יהודי קדוש. ובשיר זה איזה 7 פעמים, לא כל יהודי קדוש. לא כל יהודי קדוש, אני שומע את זה, לא כל יהודי, מה פתאום? רב שלמה קרליבך אמר, לא כל יהודי קדוש, לא יכול להיות. ועוד פעם, הוא אמר, אבל לא כל יהודי קדוש, לא כל יהודי קדוש, לא כל יהודי קדוש. אבל כל יהודי הוא קודש קודשים. זה המשפט. לא כל יהודי קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש קודשים. מה פירוש המשפט? זה משפט מאוד עמוק. הפירוש הוא כזה, קדוש זה מדרגת תורה, קדוש קודש קודשים זה מדרגת ישראל. כלומר, הקדוש זה אומר שזה משהו יותר, מה ההבדל בתוך בית המקדש בין הקודש לשקודש הקודשים? הקודש זה גילוי מדרגת הקודש בעולם, קודש קודשים זה לא גילוי מדרגה, זה הצד הכי עצמי פנימי, הנסתר, הדבר שהוא לא גלוי, הדבר שהוא עצם הנוכחות האלוקית, קודש הקודשים, כאילו, זה מקומות של הקדוש ברוך הוא, וזה זה לא גילוי מדרגה או משהו כזה. זה לא מקום, כן? זה מעבר לזה. אז גם פה אנחנו כאילו אומרים, זה בעצם הדבר הזה. שנכון, שמבחינת העולם הזה, לא יכולה להופיע שום קדושה ללא מעמד הר סיני. והקדושה מופיעה דרך מעמד הר סיני. אבל יש משהו עוד יותר, שזה עצם המציאות האלוקית, שהיא אתם עדיין אני אל. כן, אז זה המשפט הזה הרב של רב שלוי מלא. לא כל יהודי קדוש, אבל כל יהודי הוא קדוש קודשי. ובשביל זה צריך לזכור את יציאת מצרים. איפה רואים את הדבר הזה? יש משהו נפלא. באחד מהדרשות של המערית, המערית מדבר על חטא העגל. דרשות המערית, פרשת כי תישא דרוש אלי. המערית אומר, אני הולך עם אלה שהסבירו, שכשעם ישראל רצה לעשות את העגל, הוא לא התכוון להמיר את העגל בקדוש ברוך הוא, אלא עם ישראל, רצה לעשות רק פרוונקה באלמה, קיבלו עליו, כן, כשליח באלמה, מתווך, כן, כמו רבי, כמו מישהו שיתווך בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. רק מה, על פי זה, אבל הוא שואל, הוא אומר לכאורה בתהילים שמתואר חטא העגל, כתוב שם ככה, ויאמירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, שכחו אל מושיעם, עושה גדולות במצרים ונפלאות בארץ חם. נראה מפשט הפסוקים שהם המירו את כבודם בתבנית שור והם שכחו אל מושיעם עושה גדולות במצרים ונפלאות בארץ חם. משמע שזה החטא הוא הרבה הרבה יותר חודר, חודרני ונוראי. לא רק שהם רצו איזה מישהו שיהיה פרוון קבי אלמה, זו השאלה ששואלה המערית. אז זה אומר המערית, לא. דווקא הפסוקים האלה אומרים את ההסבר שלנו. ועכשיו הוא בא ומסביר מה שורש הנפילה של חטא העגל. מה שורש הנפילה של חטא העגל? וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. מה זה וימירו את כבודם? הוא לא מפרד את זה, אבל אני מסביר לפי דבריו. וימירו את כבודו. מה זה וימירו את כבודם? למה יש פה דגש על כבודם של ישראל? מה זה וימירו את כבודם? אז צריך להיות, וימירו את כבוד השכינה, את כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה זה וימירו את כבודם? אז הוא אומר, מה הנקודה? מה החידוש של יציאת מצרים? החידוש של יציאת מצרים זה שהקדוש ברוך הוא אמר שכשהוא בא לגאול את עם ישראל, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני הוא ולא אחר. אז הוא מסביר, כן, למה? הרי בוודאי הקדוש ברוך הוא היה יכול, אם הוא היה רוצה, להפעיל איזה כוח על, כן, איזה שליח או משהו כזה, ולגמור את הסיפור הזה של מצרים. למה? למה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הופיע? זה היה, כי זה החידוש של יציאת מצרים. החידוש של יציאת מצרים זה החיבור המופלא שיש בין קודשא בריך הוא לישראל. זה כל החידוש. כל החידוש הוא בא להגיד את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא כלפי כל העולמות, הוא מנהיג את כל העולמות דרך שרים, דרך זה, יש לו היררכיה, יש מדרגות על הרבה מדרגות. אבל ברגע שזה מגיע לישראל, זה הקדוש ברוך הוא מטפל בצורה ישירה, באופן ישיר. למה? כי קודשא בריך הוא, זה כמו שתגיד, הקדוש ברוך הוא יטפל בתורה, ייתן את התורה דרך על ידי מלאך. אתה מטורף. המלאך הוא פחות מהתורה. המלאך, כן, גם הוא רוצה לקבל את התורה הזאת, התורה יותר עליונה ממנו. אז שייך שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה על ידי מלאך, כן? המלאך רוצה לקבל את התורה. צריכים להבין, להתרגל, זה מה שבעצם אומר לנו כאן, זה מה שכאן אומר המערית. צריכים להתרגל שגם ישראל זה ככה. וכי מלאך הוא זה שיוציא את ישראל, מה השתגעת? כן? זה ישראל הם פי 100 מהמלאך. מדרגה הרבה יותר גבוהה מהמלאך. אז זה בכלל לא שייך, כמו שהתורה לא תינתן על ידי מלאך, גם ישראל לא ינתנו לעולם, או לא יופיעו בעולם על ידי מלאך. ולכן אני ולא מלאך, אני ולא זהב, אני ולא אחר. כי יש חיבור עצמי בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זה החידוש. זה החידוש של יציאת מצרים. וזה הכבוד. מה? רגע, תורת השם תמימה. שיבד נפש. אז זה קודם כל העניין של יציאת מצרים. עכשיו, מה הטעות של חטא העגל? הטעות של חטא העגל, שעם ישראל לא האמין בחיבור העצמי הזה שיש בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא לא כל כך האמין בזה שהוא ברחי. ולכן הם רצו את הפרוונקה. לכן רצו את המתווך. לכן הם רצו את המשהו הנוסף הזה, שהוא יהיה ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. כן? וזה וזה באמת מה שכתוב. וימירו את כבודם. כלומר, הם באמת לא בגדו בקדוש ברוך הוא, אלא את מה שהתגלה ביציאת מצרים, שקדוש ברוך הוא מכבד את ישראל בזה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לישראל, ושעם ישראל יכול להיות מחובר לקדוש ברוך הוא בלי מתחווחים, את זה הם רצו להפיל, כן, בחטא העגל. ואיך ההוכחה לדבר הזה? כי כתוב, וככה הוא מסביר, והאמירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. תגידו לי, מה זה מטורף פה? בתהילים צריכים לתאר אוכל עשב. אלא איזה שור? מה, השור הוא אוכל, אוכל, מה זה התבנית שור אוכל עשב? מסביר ככה, שאנחנו יודעים שיש, ששור זה אחד מהפנים של המרכבה, כן? יש את המרכבה, ואחד מהפנים של המרכבה זה השור, פני שור. ויש המון המון פרשנים שהסבירו על חטא העגל, כן, שמה מה גרם, ממה נבעה הטעות, כמו שאני יודע מה, האחר, שהוא הגיע למעלה, רואה את מטטרון, כותב, זה, הוא חשב, יש שתי רשויות או משהו כזה, הוא התלהב מהגודל הזה של מטטרון, ואז זה בלבל אותו. אז כן אמרו שהיה בלבול, ראו את השור, את ה... שהוא חלק מהמרכבה, וזה הדבר שגרם להם להמיר את הקשר לקדוש ברוך הוא, ואמרו, לא, השור הזה הוא מנהל את העולם. קדוש ברוך הוא יצר את השור, קדוש ברוך הוא הלך לישון, ועכשיו השור הוא ה... כן, הוא דרכו כל העסק עובד, הוא מעביד את העסק, כן, צריכים לעבוד לשור. כלומר, זה תלוי בהחלטות של השור, תלוי בהחלטות של המרכבה. על זה אומר המערית, הפסוק בא ואומר, לא. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. הם לא עשו עגל בגלל טעות, אני יודע מה, בהבנת האלוקות ומשהו כזה. הם ידעו שקדוש ברוך הוא זה. אלא מה? כל הטעות הייתה, זה וימירו את כבודם. וההוכחה לזה שהם ימירו את כבודם ולא שהם טעו באלוקות. כי בסופו של דבר מה הם עשו שם? הם עשו איזה משהו שיעזור להם, כן, לתווך להם, לעזור להם, להתלהב, שסביב הדבר הזה הם יוכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וזה, אז מזה שהם המירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, והם לא עשו שם שור של כנפיים, שור של מרכבה, הם עשו שור אוכל עשב, כן, אז הם שכחו, אל מושיעם, הנקודה העיקרית, זה שכחו שהקדוש ברוך הוא את כל הכוח שלו, הוא, כן, הוא עושה בזה שהוא עניינו של הקדוש ברוך הוא, המלכות של הקדוש ברוך הוא בזה שהוא מתעסק בהושעת עם ישראל. אין לקדוש ברוך הוא משהו אחר בעולם, זה הדבר הכי חשוב לקדוש ברוך הוא בעולם. זה העניין של יציאת מצרים. כן? נראה שהיא עצמה תוחרת הכתוב לומר, אנא פנה שכלם, אנא הלך עוז צפונתם, כאילו חכמו יזכילו בעשותו נורות במצרים ביציאתם, לא רוצה לעשותם על ידי שליח, כמו שנאמר בערתי בארץ מצרים, אני ולא מלך, ויקיתי אני ולא שרף, וזה כי רצה השם יתברך לבדו, להורות על כל העולם שתכלית בריאת שמיים וארץ, בשביל ישראל. אילו היה שור של מעלה, אפשר שיתו אחריו להמליכו עליהם, אבל כתבנית שור אוכל עשב, אין בזה הונאה אלא לאמצעי לקחו. ועל זה אנחנו באים ומוסיפים, שאיפה זה כתוב? כתוב, אלה אלוקיך ישראל, אשר אלוך מארץ מצרים. אומר מרן הרב קוק, בפנקוסים שלו, פנקס ד' פסקה צדיק ב', כן, זה בקובץ הפנקסים הראשון שהוציאו. אומר הרב, יש בתורה שתי ביטויים לגבי יציאת מצרים. יש ברוב המקומות כתוב שקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ובחלק מהמקומות כתוב שקדוש ברוך הוא העלנו ממצרים. למשל, בסוף, אתם איתי או לא? בסוף פרשת שמיני, בזה שאחרי שקדוש ברוך הוא צובע אותנו לא לאכול שקצים ורמסים, כתוב, אני השם אלוקיך שהעליתי אותך מארץ מצרים, לא זוכר את הלשון של הארץ, מעלה אתכם מארץ מצרים. אומר שם רבי שמעי, תן לדבר רבי שמעי, אפילו שאני הייתי, אפילו רק בשביל הדבר הזה, שלא תתאמו בשקצים ורמסים, היה שווה. להעלות את דם ישראל מארץ מצרים, כן? בסדר? מסביר הרב קוק, שכשקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, יש שתי בחינות. יש בחינה אחת, שיש הרי, הגויים חייבים בשבע מצוות בני נוח. יש מצב שהגויים הם גם שבע מצוות בני נוח לא עושים, מדרדרים את האנושות לעברי פי פחת, ומגיעים למצב הנוראי הזה של ארץ כנען, ארץ מצרים, ובארץ מצרים הם נטמעו בכל שערי התאומה, 50 שערי תאומה, ארץ מצרים מלאה מהדבר הזה. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא רצה להציל את האנושות ולגרום לזה שעם ישראל, שיהיה עם שלא לא נופל בנפילות האלה של תאומת ארץ מצרים. אבל לא רק בגלל זה הקדוש ברוך הוא הוציא את המצרים ממצרים. הקדוש ברוך הוא, גם אם כביכול בני נוח היו פיקסים, והיו מקיימים את כל שם המצוות בני נוח, בכל אופן הקדוש ברוך הוא היה מוציא את עם ישראל מבני אנוש, כאילו מבני נוח, כן? והוא היה, למה? כי ישראל מדרגתם היא בכלל לא מדרגה אנושית, מדרגה אלוקית, מדרגה עצמית יותר, כן? וזה, כן, זה שתי כאילו בחינות ביציאה ממצרים. ונכון, אומר הרב, שבסופו של דבר מתברר ששתי הבחינות האלה תמיד הולכות ביחד. שכשאין ישראל בעולם, אז גם הבני נוח נופלים לעברי ברית פחת. כשיש ישראל, אז זה יכול לאפשר אולי את בני נוח. כלומר, ככה העולם, האדם בנוי בצורה כזאת, שאם הוא לא, אם אין לו את המדרגה העליונה הזאת של ישראל, אז גם הוא לא מצליח להישאר עם שבע מצוות בני נוח. אבל ברגע שיש ישראל, אז זה מאפשר בסופו של דבר למנוח להיות מנוח. אבל ביציאת מצרים יש את זה. זה אומר, הביטוי שהקדוש ברוך הוא העלה את עם ישראל ממצרים, זה רק לעלות מטומאת מצרים. הביטוי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, זה ביטוי כנגד המדרגה האלוקית הזאת, שיש עם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה כל יסודו, כל עניינו אלוקי. אז הוא אומר, זה בדיוק היה עכשיו המפעילה בחטא העגל. בחטא העגל, מה עם ישראל חושב? אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הם שמו את המוקד ביציאת מצרים, לא ביציאה מארץ מצרים, אלא רק בהעלאה. כלומר, הם הורידו, הוציאו את הצד האלוקי, העצמי, שיש ביציאת מצרים, והם התייחסו בעיקר ביציאת מצרים לזה שאנחנו עכשיו נהיה בני נוח משוכללים, שאנחנו נהיה בני נוח טובים. אנחנו לא נהיה שייכים לתומעת ההידרדרות התמאה הזאת של מצרים, נהיה בני אדם טובים. אבל זו נקודת הנפילה של חטא העגל. נקודת הנפילה של חטא העגל זה לשכוח את הנקודה האלוקית העצמית. כן? ואיך הם ביטו את הדבר הזה? שהם שמו, ככה המרן העם מסביר, שהם הדגישו במצרים יותר את הצד של ההלוכה שיש אותו. לא שאין אותו, כמו שאנחנו הבאנו בתחילת השיעור, שהחתם סופר הביא מישהו, כן, הביא, לא זוכר בשם איזה ספר, שחמישים פעם מוזכר עניין יציאת מצרים, כנגד חמישים תומות מערך, חמישים השערי תומה שהיה במצרים. אז יש את הבחינה הזאת, אבל לא זה הבחינה העיקרית. הבחינה העיקרית זה בחינה עצמית, שישראל בעצמיותם שייכים למדרגה אלוקית, עליונה, כן, וזה... וזה בא, זה משתלב, זה ממש יכול להשלים את העניין הזה של המערית, כן, שהמירו את כבודם בתבנית שור, אוכל, עשב. אז זה המהלך. זה מהלך הדבורים. זה מהלך הדבורים שאנחנו מסבירים את החשיבות של יציאת מצרים, מצד אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ואפשר לומר שיכול להיות שמבחינת התלמוד איתי יש לכם עוד כוחות, או שכבר מסתמו מעיינות החוכמה שלכם. יש שני מהלכים קצרים, אני אגיד לכם איזה הוא. הכל זה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כן, בחינות. אז אפשר עכשיו לומר, עכשיו זה הסבר כאילו חדש, אתה רוצה לכתוב לך זה עכשיו, אפשר להגיד, זה יסוד שאנחנו בהרבה מקומות רואים את הדבר הזה. כן, אחד השאלות שיש, זה מה שאנחנו רואים בהגדה, דיינו. אילו ציאלו ממצרים ולא נתן לנו, ולא... לא, זה בסוף. לא, אילו ציאלו ממצרים ולא עשה לנו נפלאות, לא עשה בהם שפטים, דיינו. מה זה הדיינו הזה? מה באמת העיקר, מה זה יצאנו ממצרים ודיינו, ואחרי נתנו זה דיינו. אז אחד הפירושים שאנחנו רגילים לומר הוא ככה. ברור הדבר הזה שאם היינו, שאנחנו לא מספיק, אנחנו לא מסתפקים רק לצאת ממצרים, אנחנו רוצים להגיע עד בניין בית המקדש, זה אין ספק. רק מה, תמיד השאלה באיזה קצב נגיע? ובאיזה סיוע אלוקי נגיע? האם הסיוע האלוקי יהיה רק בנקודת ההתחלה, ואחרי כן אנחנו נתגלגל עד שבסוף נגיע, או שהקדוש ברוך הוא מסייע בשלב הראשון, בשלב השני, בשלב הזה, 15 פעמים הקדוש ברוך הוא מסייע לנו, כן? כדי להגיע לתוכנית הזאת. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ככה. אנחנו יודעים את הדבר הזה, שגם אם היית מוציא אותנו ממצרים, בסוף היינו מגיעים אל בית המקדש. כי אי אפשר, אדם שנפגש עם מצרים ויצא ממצרים, כן? הוא אחרי כל הגלגולים, יש לו תודעה כזאת של יציאת מצרים? זה מביא אותו ל... ל, 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 ל שם תמון כל הכוח ההנאה הזה שהאדם לא יחזור לתמונת מצרים, הוא יגיע בסופו של דבר אל הקדוש ברוך הוא. רק מה? זה היה לוקח אין ספור. כן, זה היה לוקח לנו לא רק 4,000 שנה, להגיע לזה, זה היה לוקח לנו 20,000 שנה, כן? 20,000 שנה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא עשה לנו קיצורי דרך, והוא לא רק הוציא אותנו ממצרים, הוא נתן לנו גם עידוד על ידי זה שעשה שבטים. נתנו עידוד על ידי זה שנתן לנו את התורה, וכו' 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 וכו'. זה הפירוש בדיינו. ככה אנחנו רגילים באחד ההסברים להסביר את דיינו. אז אנחנו ממנו אומרים כזה דבר. זה נכון שמעמד הר סיני זה מדרגה יותר גבוהה מיציאת מצרים, אבל מה יותר בסיסי? יציאת מצרים זה יותר בסיסי. כלומר, אתה צריך לעבוד על ה... זה כמו כיתה א', מה יותר חשוב? כיתה א' או כיתה י' ב'? אין ספק שכיתה י' ב' האדם הוא יותר חכם. אבל אם אתה בכיתה א' נתת לו יסודות בריאים וטובים, כן? אז הוא גם בכיתה, הוא יגיע גם לכיתה י"ב. שיעור א' בישיבה זה יותר חשוב, או שיעור ז'. אין ספק שחבר'ה בשיעור ז', הם עולים על חבר'ה בשיעור א'. אבל אם בשיעור א', קיבלת את היסודות הבריאים, אז אתה אחרן, אז לכן בעצם אנחנו משקיעים בנקודת ההתחלה. מתוך זה שאם אתה מתחיל ברגל ימין, אם אתה מתחיל את השנה בצורה מאוד מאוד גבוהה, אז אתה מגיע בסופו של דבר הזה. ולכן זה הדגש הגדול הזה, שאתה, אנחנו מדגישים יותר את סטיית מצרים מאשר את, מאשר את, יפה. והמהלך האחרון שאני מוכר לכם, והמהלך האחרון שאני מוכר לכם, זה כך. מה זה מעמד הר סיני? מעמד הר סיני זה הקלות, זה הברקים. מה זה מעמד הר סיני? מעמד הר סיני זה התוכן הפנימי של מעמד הר סיני. זה הקול האלוקי שנשמע במעמד הר סיני. ומה התוכן הפנימי של מעמד הר סיני? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז כשאני, כשכל התורה מדברת על יציאת מצרים, היא לא מדברת לא על מעמד הר סיני. זה מעמד הר סיני. מה יש יותר מעמד הר סיני מאשר לדבר על אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וצריכים ללמוד את יציאת מצרים, איך היא נותנת לנו את ההסבר העמוק של הדיברה הראשונה הזאת, שמה שכתוב שם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וחלק מהסברת הדברים, אז על זה אני, בהזדמנות אני אסביר את זה להסביר את זה יותר לעומק, אבל אני אומר את זה עכשיו בקיצור, חלק מהסברת הדברים, שיש את האור של קודשא בריך הוא, זה אנוכי השם, זה הכל מתחיל מהאור האלוקי העליון, כן, שהוא עוד לפני שיש ישראל, עוד לפני שיש תורה, לפני, כן, יש את האנוכי השם, אבל כשהקדוש ברוך הוא מחליט לברוא את העולם, זה מופיע בצורה שקדוש ברוך הוא אלוקיך. קדוש ברוך הוא, כן, קודשא בריך הוא בישראל. כן, יש הבדל. כשלמדנו לפורים, אני חושב שהבאנו קדושת לוי כזה, שהקדושת לוי הסביר שיש הבדל בין הביטוי השם הוא האלוקים לבין השם אלוקינו, השם אלוקיך. השם אלוקינו, השם אלוקיך, הביטוי, הפירוש של זה הוא שכל ההוויה כולה היא מופיעה בצורה כזאת שהיא, בשביל שיופיע את זה שהשם הוא אלוקיך, או שהשם אלוקינו. זה חידוש עצום, כן? להגיד השם הוא האלוקים זה חידוש אחד, אבל חידוש הרבה יותר גדול זה השם הוא אלוקיך, כן? ושזה בא לידי גידוי, באשר אנוכי הוצאתיך מארץ מצרים. אז אין שום שאלה, למה כל כך מדגישים יציאת מצרים? להבין לעומק יציאת מצרים, זה להבין את הנשמה הפנימית, של מעמד הר סיני. ולכן אנחנו כל כך מדברים על יציאת מצרים. כן, אז זה ההסבר האחרון שאני מוכר לכם, נותן לכם במתנה לפני הפסח הזה. אז אני אסכם. כמה הסברים אנחנו אמרנו? הסבר ראשון היה. הסבר ראשון, יציאת מצרים, מעמד הר סיני. אז הסבר ראשון זה היה זיכרון, וזה חי. עצמי בחיינו. זה הסבר של חג שבועות. הסבר שני, השגחה גם במצב של אסתר, של מרחק, של מצרים. כן, זה השגחה פנים אל פנים. הסבר שלישי, אשר בחר בנו, ונתן לנו את תורתו. זה הסבר שלישי. הסבר רביעי, בסיס. הבסיס לכל, זה מה שהסברנו עם דיינו. הבסיס זה יציאת מצרים, כננס על גבי, לא, להפך. בסיס ומדרגה עליונה. אבל, אבל כל הזמן צריך לבנות את קומת הבסיס. מדרגה עליונה. הסבר אחרון, השילוב. יציאת מצרים זה הנשמה הפנימית של האנוכי השם אלוקיך, שרוציתיך מארץ מצרים מבית עבדים, בעזרת השם שנזכה, שהדברה הראשונה הזאת תחיה בתוכנו, כי כל גאולת העולם היא תלויה בזה שבאמת נשמע את הקול הזה שמסיני, שאומר את האנוכי השם אלוקיך, שרציתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ונזכה מכוח זה לצאת מכל סוגי העבדים, העבדויות שיש לנו.